טוב, אנחנו בפרק ממ"ו. פרק ממ"ו נמצא בדף ס"ה עמוד א', עמוד מספר 129. אנחנו נמצאים בסדרה של מספר פרקים שהכותרת שלהם איך יהודי מגיע לאהבת השם. זה הכותרת, איך מגיעים לאהבת השם. וזה לא פשוט, מכיוון שמדובר על אהבה, רגש, שבטבע האדם הוא אוהב את ענייני העולם. בטבע האדם הוא נמשך לחומריות וגשמיות, ופה הוא צריך לעורר בליבו אהבה לאלוקות. דבר שהוא פשוט הפוך מההרגל הטבעי של האדם. וזה יש מספר פרקים שבעצם אפשר לומר הכותרת של הפרקים זה איך מגיעים לאהבה על ידי התבוננות. התבוננות במה? היו כבר כמה פרקים, כמה אופני התבוננות, וכל התבוננות מביאה את הרגע שתואם לאותו אופן התבוננות. פרק מ"ו שאנחנו היום בעזרת השם מתחילים אותו, הוא בא לתת עוד צורת התבוננות, אבל אפשר לומר שהפרק הזה זה לא עוד התבוננות אלא עוד שימת לב. מה ההבדל בין התבוננות לשימת לב? התבוננות פירושו שמדובר במשהו אולי כבד, עמוק, אתה צריך עכשיו כלים איך להתבונן, אתה צריך יכולות. שימת לב פירושו שהדבר הוא הרבה יותר פשוט, הוא הרבה יותר נגיש, הרבה יותר שייך. רק תשים לב למה קורה, זה יעורר אצלך אהבה לקדוש ברוך הוא. זה היה הנושא של הפרק הזה, כפי שהוא יגיד מיד בתחילת הפרק בשורות הראשונות, עד כמה הנושא שמדובר כאן, עד כמה הוא יותר נגיש, יותר שייך לכל אחד ואחד. אז נתחיל את הפרק מתחילתו. פרק ממב"ב. ויש דרך ישר לפני איש, יש דרך שזה ישר לפני איש, זאת אומרת זה ישר ונגיש וקרוב ושייך לכל אחד, שווה לכל נפש, וקרוב הדבר מאוד מאוד. שימו לב ללשונות, הרי ספר התניא מבוסס על הפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד, שכל העניינים האלה שקשורים לקיום תורה ומצוות ואפילו עם בלבבך עם רגש זה קרוב. פה הוא אומר זה שווה לכל נפש, זה קרוב, ולא סתם קרוב, זה מאוד קרוב. הוא הוסיף על הפסוק, הרי המילה מאוד כתוב בפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד, הוסיף אדמו"ר הזקן עוד הפעם קרוב הדבר מאוד מאוד. זאת אומרת, כאן מדובר, ובעזרת השם, כשנגיע להמשך השורות הבאות, נחזור שוב על הביטויים הללו ונראה איך שכל ביטוי הוא מאוד מדויק ומה הוא מוסיף. רק לפני שלמדנו את ההמשך, אז יהיה קשה להבין מה החידוש שבכל ביטוי, אז נשאיר את הדיוקים הללו להמשך הפרק. מה כל כך קרוב לכל אחד? לעורר ולהאיר אור האהבה התקועה ומסותרת בליבו. יש הרי אהבה שהיא קיימת כבר אצל כל אחד, היא אהבה מסותרת, שכבר בפרק י"ח בתניא הוא אמר שכל יהודי שהוא בן אברהם יצחק ויעקב יש בו אהבה מסותרת לקדוש ברוך הוא. איך הוא אומר? היא תקועה בליבו, היא נמצאת. כל הבעיה היא שהיא לא ערנית, היא לא מהירה, היא קיימת. הדרך שאדם מחפש זה איך מעוררים את זה, איך מגיעים לזה. אומר כאן עכשיו אדמו"ר הזקן שיש לנו דרך שהדבר הזה יהיה קרוב מאוד מאוד לעורר ולהאיר את האהבה התקועה ומסותרת בליבו. להיות מהירה כדי שהאהבה הזו תאיר בליבו של יהודי בתוקף אורה, שאור האהבה יאיר שכל אחד בעוצמה הכי גדולה, כי הרי יש לה תוקף גדול לאהבה הזו, שזה יאיר בתוקף כאש בוערה כמו אש בוערת, זאת אומרת זה מראה על העוצמה של הדבר, ושזה יהיה בהתגלות ליבו ומוחו, שהלב שלו ירגיש את זה בצורה גלויה, במוח שלו, בתודעה שלו, זה יהיה בצורה מאוד בהירה, ועד כמה זה יוביל אותו? למסור נפשו להשם וגופו ומעודו, שהוא יהיה כתוצאה מהאהבה הזו, יהיה לו את הרצון ואת היכולת להתמסר לקדוש ברוך הוא, למסור את הגוף שלו, למסור את הנפש שלו, למסור את הרכוש שלו, למסור כל מה שיש לו בשביל רצון השם, והוא יעשה את זה בכל לב ובכל נפש ומאוד, כמו הלשונות הידועים משמע ישראל, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך, וזה יהיה מאומקא דליבה באמת לאמיתו. זאת אומרת, אנחנו קוראים עד פה את הביטויים, הוא אומר, כל אחד יכול להגיע לרמה כזו של אהבה לעניינים של אלוקות, ומי יכול להגיע לזה? כל אחד. וזה קרוב, ומאוד מאוד קרוב להגיע לזה. תחיל לגרות, איך עושים את זה? איך זה כל כך קרוב? איפה הכפתור שלוחצים? ומיד העניין הזה מתעורר. ובפרט בשעת קריאת שמע וברכותיה, העניין הזה כל כך קרוב, כל היום זה יהיה קרוב. בכל שלב ביממה שאדם ישים לב לנקודות שהוא הולך להסביר כאן, אז הוא יצליח לעורר בליבו את אותה אהבה. ובפרט כשהוא יהיה בתפילה, הוא יהיה בקריאת שמע או בברכות קריאת שמע, זאת אומרת מי יוצר אור ואהבת עולם, אם הוא יחשוב שם בנקודות האמורות להלן, אז זה עוד יותר הזמן והמילים שהוא אומר שם מתאימות לנקודה הזו, לעורר את האהבה הזו, כמו שיתבהר, כמו שיסביר בהמשך למה זה קשור במיוחד לברכות קריאת שמע וקריאת שמע. אוקיי, נו, אז איך מגיעים לזה? זה אומר כך, והוא, איך אדם מגיע לעניין הזה? איך אפשר להגיע לרמה הזו? איך זה נגיש כל כך? הרי אמרנו קודם, צריך רק לשים לב. למה לשים לב? והוא כאשר ישים ליבו, פשוט תשים לב לנקודה הבאה. למה? מה שאמר הכתוב, מה ששלמה המלך אומר במשלי, מה הוא אומר שלמה המלך במשלי? כמים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. האמת שלשון הכתוב במשלי הוא קצת שונה, יש לכם את הלשון, כתוב כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. נו, אז הכם פה מוסיף עוד מילה, אל האדם. אבל לא ניכנס כרגע מדוע, אבל יש מקומות חסידות שאדמו"ר הזקן מוסיף, יש מקומות שהוא לא מוסיף, תלוי באיזה הקשר מדובר, אבל רק לשים לב לדיוק. על כל פנים, אדמו"ר הזקן אומר, יש פסוק, שלמה המלך במשלי אומר, כמים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם. עכשיו, אנחנו כבר היה לנו בתניה פעמים קודמות, שכל פעם כשאדמו"ר הזקן מביא פסוק, ולפני שהוא מסביר את המשמעות של הפסוק, הוא מוסיף את המילה פירוש, כמו גם פה, פירוש. עצם הדבר שהוא מביא את הפסוק ואומר פירוש, זה אומר שהוא רוצה לתת כאן דגש שונה מהפירוש הרגיל. יש את הפסוק, יש את הפירוש הרגיל בפסוק, וכאן בתניה הוא רוצה לתת דגש שונה ממה שרגילים בדרך כלל. אז בואו נראה קודם כל איך בדרך כלל לומדים את הפסוק הזה. ואחרי זה נראה מה החידוש שאדמו"ר הזקן מוסיף פה בתניה להבנת הפסוק. לפני שנראה מה בדרך כלל אומרים את פירוש הפסוק, תחשוב רגע איפה הפסוק הזה כתוב, כמו שאמרנו, במשלי. משלי זה ספר שכתב אותו שלמה המלך, ויש מטרה למשלי. ספר משלי זה ספר שמכיל בתוכו אוסף, תודה, אוסף של פסוקים, חכמים. מה בעצם התפקיד, המטרה, מה היעד של ספר משלי? אז שלמה המלך כותב בהתחלה, ממש בהתחלה, כתוב משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה. מה המטרה של משלי? לתת לאדם חוכמה ומוסר. זאת אומרת שידע, כל פסוק במשלי נותן ליהודי הוראה איך להתנהג. אז אם נגיע לפסוק הזה, שהפסוק הזה מופיע כמעט בסוף משלי, פרק חבזיים, אני חושב, רבב חבזיים, שם במשלי כתוב, כמיים הפנים לפנים כלב האדם לאדם. אז מה הפירוש הפשוט? מה שלמה המלך נותן כאן ליהודים מוסר? הוא אומר לו ככה, כמו כשאתה מסתכל במים, אז אותה הפנים שאתה מראה למים, ככה גם כן המים מראים לך השתקפות, כמו מראה. אז מה, איזה מוסר אתה צריך לקחת בזה? אומר שלמה המלך, המוסר הוא כלב האדם לאדם. שאדם אחד עשה לך דבר טוב, תחזיר לו טובה. אל תהיה כפוי טובה. תחזיר לו, תשתקף. תחזיר מה שקיבלת. תן לו מה שמגיע לו. זה הפירוש הפשוט של הפסוק.
תחייך לאחרים, יחייכו אליך.
אם אתה מתנהג לא יפה לאדם מסוים, אז אל תתפלא שזה ישתקף אליך חזרה, גם הוא מתנהג אליך.
פה, אני מדבר בצורה ההוראה. מה ההוראה? תתנהג לשני באותו מידה. זה הפירוש הפשוט.
כן, אבל אם הוא יתנהג לך לא יפה, אז אתה תנהג אליו לא יפה?
לא. כמובן שצריך רק בטוב. כאן זה הוראה למוסר לטוב. שאם אדם עשה לך דברים מסוימים, אל תהיה כפוי טובה, תן לו. זה הפשט. דגמר מזקן ואומר, יש כאן נקודה נוספת, עמוקה יותר. פירוש פנימי לפסוק הזה. מה הדמות הזה כן מוסיף? אז נראה את הלשון. פירוש, הוא אומר כך. נקדים, שלמה המלך נותן כאן משל. משלי, משל. כמיים הפנים לפנים זה המשל. כשאתה מסתכל על המים, זה משל גשמי. ויש למשל הזה נמשל. שמה צריך לתת משל? והמשל הרי אמור להוסיף לנו איזה פרט וידע שלא ידענו אותו בלי המשל. ואם הנמשל הוא פשוט וברור, בלי צורך במשל, אז לא היינו נותנים משל. זה נקודה אחת למחשבה. עוד נקודה, כשאנחנו בני אדם נותנים משלים, אז לאו דווקא שהמשלים שאנחנו נותנים חייבים להתאים עם כל הפרטים. לפעמים אתה נותן משל, אתה אומר, זה המשל, אבל לא מחויב המציאות שכל הפרטים השוליים והנלווים והקיימים במשל חייבים גם להיות בנמשל. אתה לפעמים מביא משל, והמטרה שלך רק לקחת את המשמעות הכללית או נקודה אחת. בתורה כשנותנים משל, זה חייב להיות שבתורה הכל מדויק. אז המשל, כל מה שהמשל מכיל, נמצא בנמשל. כי זה תורת אמת נתנה את המשל. לפי ההסתכלות הזו, בוא נראה מה אומר המשל. המשל אומר, כשאתה מסתכל במים, בדיוק אותה דמות אתה רואה חזרה. זה הרי מציאות פשוטה, כל אחד מכיר אותה. אבל פה שלמה המלך רוצה להוסיף עוד נקודה. זה שאתה רואה את אותו צורה במים, זה מחויב המציאות. זה הטבע. לא יכול להיות בשום פנים אופן מצב שאתה תראה למים פנים מסוימות ותקבל פנים אחרות. לא יכול להיות. זה מחויב המציאות. יש בדיחה שאומרים,
תלוי
במים אחורים. הזכרת לי את הבדיחה, אמרת כבר את החצי השני של הבדיחה. יש בדיחה שאומרים, למה כשסוס בא לשתות בנהר הוא בועט כל הזמן? הוא בועט עד שהוא נרגע. מה קרה? כשהוא בא לשתות, הוא רואה בתוך המים עוד סוס שבא לקחת לו את המים, אז הוא בועט בו. וברגע שהוא בועט, 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 הוא עושה את המים אחורים, אז הוא מפסיק לראות את הסוס, וזהו, הוא הבריח את הסוס, זהו, עכשיו הוא יכול לשתות ברגיע. לפעמים בני אדם מתנהגים אותו דבר, כן? על כל מנים, מה בעצם הנקודה? במשל, המים מראים לך את הדמות, וזה טבע, לא יכול להיות אחרת. בא שלמה המלך ואומר לך, כפי שנראה מיד את הלשון בתניא, שככה הוא מסביר, בא שלמה המלך אומר לך, תדע לך שלב האדם לאדם, כשאתה מראה לב של אהבה לאדם אחר, מחויב המציאות שהאדם האחר גם יעורר אליך זה מחויב המציאות. זה טבע, זה מראה בדיוק כמו במים. לא יכול להיות מצב שתראה פנים אחת ותקבל פנים. ואם ראית במראה שהפנים שחורות, אז אל תנסה לנקות את המראה. כן? זאת אומרת, מחויב המציאות שמה שאתה רואה זה בעצם מה שאתה נתת. רק נסיים. אומר שלמה למלך, תדע לך, כשאתה רואה יהודי אחר, יכול להיות בין חברים, בני זוג, בכל מצב, כשאתה רואה שאתה מקבל אולי קצת לא מה שאתה היית רוצה, כי זה מה שאתה גם הראית, אתה רוצה לקבל אהבה, תשקיע אהבה, אתה תקבל אהבה. ולא לתת בשביל לקבל, כי שוב, אתה לא נתת באמת. אתה תיתן ותראה גילוי של אהבה אמיתית. אומר לך שלמה המלך, תדע לך, מחויב המציאות שאתה תקבל את זה חזרה. עכשיו, מה שלמה המלך רוצה לספר לנו? עובדה, תדע לך, ככה זה קורה. מה המוסר שבדבר? זה המוסר. כשאתה רוצה שיהודי יאהב אותך, מה אתה צריך לעשות? תאהב אותו. ואם תאהב אותו, הוא יאהב אותך. וזה חייב להיות. תראה את הלשון בתניא. פירוש. כמו שקדמות וצורת הפנים שהאדם מראה במים, כן נראה לו שם במים. אותה צורה עצמה, כמו שבטבע במציאות זה כך, ככה ממש, בדיוק אותו הדבר, לב האדם הנאמן ואהבתו לאיש אחר, כאשר יש לב של אדם שהאהבה שלו למישהו אחר היא אהבה בנאמנות, הוא ממש בצורה אוהב את השני בצורה אמיתית, וברגע שתשים לב, תסתכל, פתאום תשים לב, רגע, תראה, הוא אוהב אותי, אם אני לא אשים לב, אני אסובב את הראש, אני אחשוב על דברים אחרים, אז זה לא יפעל עליי, כי אני לא עומד מולו, אז אין מראה, אבל אם רק תשים לב, תחשוב על זה, זה יכול להיות כרגע בקצה העולם, תחשוב על זה, מה בעצם הוא חושב עליי, והוא הרי משדר אליך אהבה, אז פתאום תשים לב שהלב שלך ירגיש שאתה קיבלת תדר של אהבה, הרי האהבה זו מעוררת אהבה בלב חברו אליו גם זה. להיות אוהבים נאמנים זה לזה. זה קיים גם אם אתה לא רואה, הוא לא מראה לך כלפי חוץ שום דבר, הוא לא מדבר אליך והוא לא מושיט לך ידיים, הוא יושב ככה בשקט, הוא יושב עם עצמו, אבל הוא חושב עליך באמת בתוך תוכו שהוא אוהב אותך, אתה תרגיש את זה ואתה תאהב אותו. רואים את זה במציאות הרבה פעמים, אתה נכנס למקום, אתה מרגיש, יש פה אווירה חיובית, אווירה טובה. האנשים שגרים פה הם אנשים שיש להם אהבה לבני אדם, אהבה ליהודי. אז אתה מרגיש את זה. אתה נכנס למקום מתוח, אתה מרגיש את המתח באוויר בלי שאמרו לך כלום. אותו דבר, זה בעצם מה ששלמה אומר לכם.
זה לא זאת
הגוי
הזה
שם,
אדם לאדם
זאב. אבל אנחנו יודעים מה ששלמה אומר לכם. שלמה המלך הוא הנאמן בעניין. בפרט מוסיף אדמו הזקן, כשרואה אהבת חברו אליו. כשאתה רואה, לא רק שהוא חושב עליך, שהוא אוהב אותך. אלא אתה רואה, הוא מראה לך, בפועל ממש לא חיבוק דוב, שזה לא אהבה. אלא אתה רואה שהוא גם, אתה מרגיש שהוא אוהב אותך, ואתה רואה שהוא עושה דברים. אתה פשוט נמס, אתה לא יכול בשום בנים ואופן. אולי אם הלב של השני הוא מאוד מאוד אטום, כמו שיגיד בהמשך, אבל כשהאדם יראה לך אהבה, אז אתה נמס, אתה לא יכול. חייב להיות כך. יש סיפור, לא זוכר את כל הפרטים, אבל נקודת הדברים על איזה גברתן אלים באיזה עיירה יהודית, עשיר גדול, שהיה תופס בבית הכנסת את המקום בכל עניין. הוא היה דורש שיתנו לו את העלייה הזו, את העלייה הזו, הוא רוצה, הוא גם שילם, אבל הוא גם היה אלים, אז פחדו ממנו. הגיע לעיירה רב חדש, הרב ראה מה קורה פה, אז הרב החליט שהוא חייב, הרב אמר, האדם הזה לא מחונך, לא חינכו אותו, הוא ילד לא מחונך, גדל, וצריך הרב בא לגבי, הוא אומר לו, השבת הקרובה, הוא רוצה את העלייה המכובדת של שישי, אני אעלה לשישי. הרב לקח לו את העלייה שהוא רצה, והרב ניגש אליו, ועוד כל מיני פרטים, עד שהרב אפילו נאלץ בנו לתת לו סטירת לחי בפני כולם, ההוא לא היה לו עוז כזה ללכת נגד הרב והלימוד, אבל הוא חיפש דרך להפיל אותו. הרב הזה היה גם מועל. אז הוא יום אחד, יום אחד בשב השמש של בית הדין, נכנס יהודי ואומר לו לשמש שמזמינים את הרב להיות מועל בכפר פלוני, והדרך לאותו כפר עוברת דרך איזה יער. השמש הריח שאין שום ברית ושום סיפורים, זה מישהו תומן מלכודת לרב כדי להוציא אותו מהעיר, להביא אותו שמה, ושמה יטפלו בו. אז הוא אומר לרב, תשמע, אני חושד שאותו גברתן פה בעסק, אל תלך, אין שום דבר. אני אומר, הוא אומר לו, לא, אני הולך, מזמינים אותי, אני הולך, לא פוחד משום דבר, משכנע אותו, לא זה שום דבר. טוב, השמה שומע, אני בא איתך. מגיעים ליער, רואים מרחוק באמת שהקבוצת גברתנים אלימים ובראשם אותו אחד מתקרבים. השמש רועד, לא יודע מה יקרה, והרב יושב בנחת, שום דבר, לא דואג מכלום. והשמש אומר לו, כבוד הרב, תראה, לא מעניין אותו, מתקרבים, מתקרבים. וכשהגיעו ממש קרוב אחד לשני, הגברתן הזה ניגש לרב, יש לרב, והוא פשוט נפל על הרב וחיבק אותו, אומר לו, כבוד הרב, אני ממש מנצל, מצטער, חזר בתשובה שלמה. השמש אחרי זה אומר לרב, מה קרה פה? איך עשית כזה הוקוס פוקוס? מה, אתה מעשה ניסים? אומר לו הרב, לא שום מעשה ניסים, אני גם ידעתי שהוא הולך להיות. כל הדרך אני הכנסתי בליבי בכוח את כל המחשבות שבעולם, כמה אני אוהב אותו, וכמה באמת אני אוהב אותו, וכמה הוא יהודי עם נשמה, וכל הזמן עוררתי אהבה אליו, וידעתי שאם אני מעורר אהבה אליו זה יפעל עליו, שום דבר אחר לא יפעל עליו. והוא ראה זה במציאות, הוא הגיע, הוא ראה כאלה גלי אהבה מהרב אליו, הוא לא היה מסוגל לעשות לו כלום, הוא פשוט נמס במקום. זה דרך ששלמה המלך נותן ליהודי, זה מה שאדמו"ר הזקן, ככה הוא מפרש את הפסוק הזה בשלמה המלך. עכשיו, מה כל זה שייך אלינו בדרך לעורר אהבה לקדוש ברוך הוא? אדמו"ר הזקן מוסיף, לפני שהוא מגיע לנמשל על הקדוש ברוך הוא, הוא מוסיף עכשיו כמעט עד סוף העמוד לתאר בגשמיות, כשאחד מראה אהבה לשני, אז אמרנו זה חייב להיות שיהיה גם כן אהבה נגדית. בואו נראה אם שני האנשים שאחד אוהב את השני הם באותו רמה. אז ודאי, אם אחד אוהב את השני, השני אוהב אותו. עכשיו תתחיל להעלות את הרמה של האוהב ולהוריד את הרמה של האהוב. דיינו, האוהב נגיד יהיה אדם מכובד, הרב הגדול, והאהוב הוא אדם רגיל. אדם הרגיל פתאום רואה שהרב הגדול כל כך אוהב אותו, אז מה תהיה התגובה של אדם הפשוט, הרב? עוד יותר בער. ואם זה לא הרע, זה המלך. ואם זה, עכשיו בוא נראה את התיאור שלו, עכשיו נקרא בפנים. והנה, זהו טבע הנהוג במידת כל אדם. הטבע הזה שהוא קורא לזה טבע, זה הטבע הזה שהאהבה מעוררת אהבה, זה נהוג במידת כל אדם. זה ככה, מה זה במידת כל אדם? כל בן אדם, אם אתה אדם נורמלי, זה תהיה התגובה שלך. אף אם שניהם שווים במעלה, אפילו אם האוהב והאהוב באותו מעלה, באותו רמה, אותו סוג אנשים, כשאחד מגלה אהבה, השני יתעורר באהבה גם כן. על אחת כמה וכמה, אם מלך גדול ורב, אם יש מלך גדול, גדול בגשמיות, ורב באיכות, גם גדול, גם עשיר, הוא גם איכותי, מראה אהבתו הגדולה והעצומה. ולמי הוא מראה את אהבתו הגדולה והעצומה? נראה מי הקצה השני, לא למלך כמו, אלא לאיש הדיות, אדם פשוט. לא סתם פשוט ונבזה, אדם פשוט, אדם בזוי, אדם שכולם מבזים אותו, אדם שהוא בכלל לא מקובל בדרך כלל בחברה. הוא שפל אנשים, הוא מנובל, הוא אדם בכלל מלוכלך, הוא מנובל, אי אפשר לגשת אליו. המוטל בהשפעה, אדם שפשוט נמצא בתוך ההשפעה, אי אפשר לגשת אליו, וכולם ממש תלך מקיצוניות לקיצוניות. והמלך הרם והגדול, מה הוא עושה? ויורד אליו, המלך יורד לאותו אחד, קודם אמרנו, אדמור הזקן אמר, שאם אדם אוהב את השני זה פועל, ובפרט הוא אמר קודם, אם הוא מגלה, רואה, הוא רואה שהוא עושה פעולות של אהבה. המלך עוזב את הארמון, יורד אליו, יורד למנובל הזה שמונח בהשפעה, ממקום כבודו, עכשיו הוא לא יורד סתם. המלך לא בא בשקט ויחבק שאף אחד לא יראה. המלך אומר, אני אתן לו את כל הכבוד שבעולם, עם כל שריו יחדיו. המלך בא עם כל הפמליה וכולם, לאן הולכים? לזבל. למי? יש שם מנובל כזה שהמלך רוצה לקרב אותו. מה עושה לו המלך? הוא מקימו, הוא מרימו מהשפטו, מרים אותו מתוך הזבל, החליף לו בגדים, מנקה אותו. עכשיו הוא אומר לו, לא סתם, אומר לו, טוב, עכשיו כך בגדים חדשים. לא, הוא מכניסו להיכלו. המלך אומר, עכשיו אתה תבוא לגור אצלי בארמון. אתה עכשיו תבוא להיות איתי ביחד. הוא מכניסו להיכלו, היכל המלך. חדר לפנים מחדר. מקום שאין כל עבד ושר נכנס לשם. אפילו השרים לא נכנסים לשם, והמנובל הזה, האדם הפשוט, השפל אנשים, פתאום מוצא את עצמו בתוך הארמון של המלך. והמלך עכשיו אומר לכולם לצאת, הוא אומר, אני עכשיו רוצה להיות רק איתו לבד, אני והוא ביחד, אני רוצה לגלות לו סודות עמוקים, אני רוצה פשוט לחבק אותו, כזה ידיד נפש שיש לי פה. הוא מתייחד עמו שם בייחוד וקירוב אמיתי, וחיבוק ונישוק והתדבקות רוחה ברוחה בכל לב ונפש. פשוט המלך אומר, אני עכשיו רוצה לגלות את כל כולי אליו. זה המלך עושה. עכשיו נתאר לעצמנו מה ירגיש אותו אדם כלפי המלך. על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, אם הם היו באותו רמה, אז היה צריך להתגלות, הוא לא ימצא את עצמו מרוב אהבה לכזה, הוא לא ימצא מילים לתת תודה למלך. לחד כמה וכמה שתתעורר ממילא, זה טבעי, זה חייב להיות. אהבה כפולה ומכופלת בלב ההדיות ושפל האנשים הזה אל נפש המלך. חייב להיות עכשיו שמצד שני, האדם הפשוט הזה יגלה את אהבתו הכי גדולה למלך. בהתקשרות הנפש ממש, הוא ממש ירצה להיות קשור אליו מלב ונפש, מאום כדליבה לאין קץ, בלי גבול. לא ימצא מקום לעצמו ולא ימצא מילים ולא ימצא רגש, כולו יהיה למלך. ואף אם ליבו כלב האבן, אפילו אם האדם הזה היה אדם אדיש ביותר, שהוא בחיים לא יתרגש מכלום ולא, אף אחד לא יצליח להזיז אותו, המסי מס, במקרה הזה הוא פשוט יהפוך להיות והיה למים. ותשתפך נפשו כמים בקלות הנפש ממש לאהבת המלך. פשוט יגיע לקלות הנפש. כמו אמרת, הוא יתעלף. הוא לא ימצא לעצמו מקום. עכשיו, למה הוא העריך כל כך בפרטים של המשל? עכשיו, אדמור הזה כן גם נתן לנו משל. הרי אמרנו קודם שמשל בתורה הוא משל מדויק. המשל הזה, אם אדם עכשיו יתבונן בסיטואציה הזו, אנחנו בקדוש ברוך הוא. איפה הוא? ואיפה אנחנו?
אני חושב שהתיאורים פה קטנים מדי.
עדינים.
עדינים מאוד.
עכשיו אדמור הזה כן יעריך לתאר את גדולתו של המלך. הוא אמר קודם, מלך גדול ורב. קודם בוא נראה מה גדולתו של המלך. אחר כך נראה לאיזה מקום ירוד אנחנו היינו ואולי עדיין. ונראה איך המלך מקרב אותנו ואיזה הזדמנויות הוא נותן לנו להיכנס לתוך תוך הארמון שלו כל הזמן. הרי דבר נפלא ביותר, בוא נראה לך.
זה המשל הכי הכי גדול שיכולים. וזה לאדם ש...
אחת כמה וכמה.
עכשיו
נראה את הנמשל. והנה אומר אדמו"ר הזקן, ככל הדברים האלה, ככל הדברים האלה, כל הפרטים שהבאנו בתיאור הזה של המשל של המלך והאדם האדיוט שפל אנשים, וככל החיזיון הזה, מי שיש לו יכולת תיאור מה הסיטואציה שתיארנו קודם וידמיין מה בעצם קורה פה, אז התיאור הזה, אם אדם יחשוב על זה, אז הוא אומר, מה, איך אמרת קודם, זה קטן, הוא אומר, וגדול יתר מאוד בכפלי כפליים לאין קץ עשה לנו אלוקינו.
ירד במצרים בעצמו.
קדוש ברוך הוא עשה לנו הרבה יותר ממה שהמלך הזה עשה לאותו מנובל. והשפעם הוא יתחיל עכשיו תיאור כמעט עד סוף העמוד, מה הפרטים שבמשל ואיפה נמצא כל זה בנמשל. אז נתחיל אומר כך. קודם כל נתאר את גדולתו של המלך. אמרנו מלך גדול ורב. בוא נראה את גדולתו של המלך. זאת אומרת ככה, מה גדולתו של המלך? כי לגדולתו אין חקר. הגדולה של המלך, הגדולה שלה, של הקדוש ברוך הוא, הרי אין חקר, אין שום מחשבה ואין שום יכולת אנושית לחקור ולהשיג את גדולתו של המלך. אבל בכל אופן הוא אומר לנו כמה מילים שכן כתובים ומתוארים, חלקם בקבלה, בזוהר, חלקם מהפסוקים, שמביאים את גדולתו של המלך. אומר ככה, והיא הוא ממלא כל העלמין. המלך הוא ממלא את כל העולמות. יש ריבוי עולמות, כפי שנראה עוד מעט, והקדוש ברוך הוא, יש לו ריבוי עולמות, והוא מחיה את כל העולמות הגדולים, באופן פנימי, כל פרט ופרט מקבל את החיות שלו, את ההשגחה הפרטית שלו וכן הלאה. וסובב כל העלמין. המלך גם כן מקיף וסובב את כולם, כבר הזכרנו את זה כמה פעמים בשיעורים, שנגיע עוד מעט בזאת השם עוד בפרק 2, שנדבר יותר בעריכות על שני המושגים הללו. מופיע הרבה פעמים, אבל יהיה לזה עריכות יותר גדולה בהמשך. ונודע מזוהר הקדוש והאריזל. מי שלומד וקורא בזוהר, הוא רואה את מה שהארי הקדוש אומר, ריבוי ההיכלות והעולמות עד אין מספר. אם אנחנו אומרים שהוא ממלא כל עלמין, כל העולמות, כמה עולמות יש? כמה היכלות יש? אומרים שיש אין מספר, בלי גבול. זה לא רק העולם שלנו, העולם שלנו הוא עולם גשמי וחומרי. יש עולמות רוחניים ונעלים בלי גבול, כפשוטו. מה יש בכל עולם כזה? ובכל עולם והיכל ריבו רבבות מלאכים לאין קץ ותכלית. בכל עולם ועולם יש בלי גבול מלאכים, וכל מלאך מקבל את החיות שלו ואת התפקיד שלו וכן הלאה. ומדובר כאן בכמויות ובמספרים שאין להם מספרים, אין חקר, בלי גבול. איפה רואים שיש כזה מספר גדול? עד פה הבאנו, אומר, נודע מזוהר הקדוש והארי, שבדרך כלל אם אדם רוצה לחפש את המושג הזה של ריבוי עולמות, אז באופן טבעי איפה הוא יחפש? זה בספרי הסוד, ספרי הקבלה, אז נסתכל בזוהר, בארי. אומר לנו, כן, דווקא העניין הזה מופיע גם בגמרא, והעניין הזה מופיע גם בפסוקים. ספר דניאל, יש פסוק, בוא נראה. כמו שכתוב בגמרא, הגמרא במסכת חגיגה אומר, כתיב, כתוב בפסוק, הפסוק אומר, זה פסוק באיוב, היש מספר לגדודיו? מה איוב אומר? האם יש מספר לגדודים של המלאכים? במילים אחרות, אין מספר. אז זה פסוק שמראה לנו שיש בלי גבול מלאכים. הוא כתיב בפסוק אחר אומר, בדניאל כתוב, אלף אלפין יש שמשונה וריבו רבבן קדמוי. דניאל אומר, הוא גם אומר כמות גדולה של מלאכים, אלף אלפים וריבו רבבות, אבל עצם הדבר שהוא אומר מספר, אז זה כאילו גבול. הוא משנה, והגמרא עונה על הסתירה הזו, ביוב כתוב יש מספר לגדודה, בדניאל כתוב שיש כן מספר. הוא משנה, והגמרא עונה, אלף אלפים זה מספר גדוד אחד, אבל לגדודה ואין מספר. אין סתירה בין הפסוקים. איוב מדבר על הגדודים של המלאכים, ודניאל מדבר על כמות המלאכים שיש בכל גדוד. זאת אומרת, אז בכל גדוד זה כן במספר מסוים, אבל כמה גדודים כאלה יש? בלי מספר. אז זאת אומרת, יש ריבוי עצום וגדול של מלאכים, של נבראים. וכולם כמי כלא ממש חשיבים. כל הריבוי הגדול הזה של המלאכים, שאנחנו רק יכולים להסתחרר מלחשוב על הדבר הזה, כולם בעצם ביחס למלך הם קין ואפס. זאת אומרת, הוא רוצה, מה המטרה כאן של השורות הללו? צריך להסביר לנו את גדולתו של המלך. הוא כל כך גדול, אז בוא נתחיל ככה. יש ריבוי עולמות, יש ריבוי מלאכים. ואם היינו אומרים שגדולתו של המלך זה שיש לו את זה, אז גם היינו אומרים שהמלך הוא גדול. הוא אומר, אבל תדע לך שכל הריבוי הזה ביחס למלך הוא כעין ואפס, הוא כלום, הוא בטלים במציאות ממש כביטול דיבור אחד ממש לגבי מהות הנפש המדברת ועצמותה, בעוד שהיה דיבורה עדיין במחשבתה וברצון וחמדת הלב, כנ"ל באריכות. עמדנו באריכות כבר בפרק חף וחף א', וגם אחרי זה היה גם בפרקים הבאים. כשאדם מדבר מילה, יזור רק על הרעיון בקצרה ממש, כשאדם מדבר מילה, כמה מילים הוא יכול לדבר? דיברנו על זה פעם, אתם זוכרים. כמה מילים הוא יכול לדבר? אין סוף. אז אם כך מילה אחת שהוא דיבר, איזה ערך יש למילה הזו ביחס ליכולת שלו?
אפסי.
הקדוש ברוך הוא, איך הוא ברא את כל המלאכים? על ידי דיבור. עשרה מאמרות נברא העולם, המלאכים נבראו במאמר, בדיבור. זאת אומרת שהחיות של כל הבלי גבול מלאכים זה מדיבור של הבורא. ודיבור אחד, אם אצל בן אדם דיבור אחד ביחס ליכולת שלו הוא אפסי, הלכת כמה וכמה אצל הקדוש ברוך הוא, הדיבור הזה ביחס ליכולת ההתנפשות שלו זה אפסי. אז כל המלאכים הללו הם שווים דיבור, והדיבור הוא אפסי. אז מה שווים המלאכים? כלום, אפס ממש. זאת אומרת, המלך הוא כל כך גדול. עכשיו הוא עובר, כשהמלך עוזב את הארמון שלו, לאן הוא הולך? לפני שנעבור לחצי השני, נעצור רגע בחצי הזה, נראה לכם דיוק מעניין שיש פה בקטע בתניה שקראנו. אני בתניה את הקטע לכאורה הביא ציטוט מהגמרה, כמו שכתוב בגמרה, פסוק של יש מספר לגנודיו זה ביוב, והפסוק של דניאל, והביא גם את התשובה של הגמרה. כשאנחנו מסתכלים בגמרה עצמה, בואו נראה, אדמור הזקן מצטט גמרה, בואו נראה איך כתוב בגמרה. רואים דבר מעניין, אדמור הזקן הפך את הסדר. הוא מביא גמרה והוא הפך את הסדר. בגמרה כתוב ככה, נקרא את הלשון בגמרה, שלוש שורות מהגמרה במסכת חגיגה. כתוב, אחד אומר, אלף אלפין ישם שוני, וריבו רבבן קדמו יקומן. אז איזה פסוק הביא הגמרה הראשון? הפסוק בדניאל. וכתוב, אחד אומר, אז הביאו הגמרא את הפסוק השני באיוב, יש מספר לגדודה, ואז שואלת הגמרא, איך זה מתאים? עונה הגמרא, לא קשיא, אלף אלפין יש שם שוני מספר גדוד אחד, ולגדודה ואין מספר. למה אדמור הזקן כשהוא ציטט הגמרא, הוא הפך את הפסוקים? למה הוא קודם הביא את הפסוק הזה? איבד את הגמרא, מה היה אכפת להביא את הגמרא כמו שהיא? למה לשנות? ועוד דיוק, הוא שינה מילה. בגמרא כתוב את הלשון, כתוב אחד אומר וכתוב אחד אומר. איך כתוב בתניא? כמו שכתוב בגמרא, כתיב הוא כתיב, וזה בתניא. הוא כאילו מצטט את הגמרא ומשנה את המילה. למה הוא משנה? כל מילה בתניא מאוד מאוד מדויקת, הוא לא סתם שינה. יש כאן ביור מעניין שהרבי הסביר, אומר כך, הוא רוצה להביא את הרעיון של הגמרא, אבל הוא רוצה להיצמד לרעיון מסוים שהוא אומר כאן בתניא, והרעיון שהגמרא מביאה שם יש לה מטרה אחרת. ההקשר בגמרה הוא שונה מההקשר כך. כשתפתחו את הגמרה במסכת חגיגה, זה עמוד שלם שמביאים שם בגמרה ריבוי של פסוקים, פסוקים שמדברים על על המרכבה, מרכבת יחזקאל וכו'. מביאים כל מיני פסוקים מהמרכבה שהם פסוקים תמוהים, לא מובנים, פסוקים שעל פניו ככה נקרים להם העיניים, איך אפשר להגיד ככה? והגמרה מסבירה את זה, מביאה עוד פסוק, עוד פסוק. כשהגמרה מביאה את הפסוק הזה, הגמרה בעצם רוצה להביא את הפסוק, את התמיעה שבדבר. אז איזה פסוק מביאה? כתוב, אלף אלפים ישמשוני. אז מה אומר הפסוק הזה? שיש רק מספר מוגבל של מלאכים. אז הגמרה מביאה את זה כפסוק תמוע. איך אפשר להגיד דבר כזה שיש מספר מוגבל? אז אם הגמרה הייתה מביאה אפילו רק את הפסוק הזה, היא גם הייתה שואלת, איך אפשר להגיד דבר כזה? אחר כך הגמרא מוסיפה, במיוחד שיש פסוק הפוך שאומר ועל הגמרא עונה את התשובה. בתניא פה הוא רוצה ללכת הפוך. תניא פה הוא רוצה להראות את הגדולה של את הכמות הגדולה של המלאכים, וזה הרי המטרה פה. יש מלך כזה גדול שיש לו ריבוי מלאכים, אז הוא מביא קודם כל את הפסוק הראשון שמביא את הכמות הגדולה של המלאכים. הוא אומר, כתוב יש מספר לגדודיו, זהו, מספיק לנו, היה יכול להישאר בזה. אחר כך הוא מוסיף, אבל כתוב אלף אלפים, הם שמשוני. זה שיש את הפסוק שאומר שיש רק אלף, הוא לא מקטין לנו את הפסוק הקודם. למה? כי הגמרא אומרת שזה תלוי בגדוד. זאת אומרת, המטרה שלו בתניה פה שונה מהמטרה בגמרא, לכן הוא הופך את הסדר. לכן גם הוא משנה את הלשון, הוא לא אומר כתוב אחד אומר. מי שמכיר את סגנון הגמרא, איפה שכתוב ביטוי כזה, כתוב אחד אומר, אתה כבר מבין שהולך להיות פה שאלה על, על, מפסוק על פסוק. אז מה זה כן לא בא לפלפל פה, ולא בא לשאול שאלות מסוג, הוא בא להביא ציטוטים. הוא אומר, כתיב, כתיב זה יכול להיות כתיב, ציטוט. אני רוצה בעצם אומר להביא לך ציטוט לריבוי המלאכים, זה המטרה שלי. זאת אומרת, כתיב כתוב כך וכך, וכתיב זה שכתוב אחרת, זה לא מקטין את העניין, מכיוון שגונים כך וכך. זה הסיבה, זאת אומרת, הוא הביא את הגמרא, אבל לוקח את זה לכיוון אחר, לכן הוא עושה את השינוי. זה סתם רואים עד כמה מדויק, שהוא מצטט משהו, צריך לדעת מה, מה המטרה בעניין. אוקיי, אז ציירנו כאן את גדולתו של המלך. המלך הוא כל כך גדול, והוא כל כך רם, וכל המלאכים האלה הבלתי מוגבלים, בעולמות הבלתי מוגבלים, הם כאין בעצם. מה עשה המלך? אז הוא ממשיך, מי המלאכים, הוא אומר. וכולם שואלים, כולם, יש בלי גבול מלאכים, ואם היינו יכולים לשמוע את הרעש הגדול ואת ההוא הגדול שיש שם בכל העולמות, מה שהמלאכים כולם צועקים ושואלים ומתעניינים, מעניין אותם דבר אחד, היה מקום כבודו, איפה נמצא, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, איפה הגילוי שלו, אומר אנחנו רואים, אבל אנחנו מבינים, המלאכים אומרים, אנחנו מבינים שמה שאנחנו מרגישים זה השוליים, זה הערות קטנות. איפה הוא נמצא? איפה מקבלים? איי מקום כבודו, שואלים המלאכים. מה עונים לו? ועונים, מה עונים למלאכים? מלוא כל הארץ כבודו. אתם יודעים איפה הוא נמצא? בארץ. בארץ. בעולם הגשמי, למטה, שם הוא נמצא. מה יש לו לחפש שם למטה? המעלה מול לא נמצא למעלה?
כי רב התחתון?
הם ישראל אמו, כי בו למטה יש את העם שלו, עם ישראל, והקדוש ברוך הוא אוהב את העם שלו, והוא רוצה להיות איתם, ולכן הוא נתן את עצמו אליהם, ולקח אותם מתוך ההשפות, כמו שנראה עוד מעט, היה לו, עם ישראל היה במצרים, כמו שמתאר עוד מעט, מונחים בתוך כל ההשפעה, כמו שתהיה קודם. והמלך בעצמו אמר, אני לוקח את אותו אחד שמוטל בהשפעה, ואני רוצה להיות איתו ביחד. וכל המלאכים הגדולים אומרים, מתפלים, מה קורה פה? הוא עזב את כולם בשביל, בשביל היהודי הפשוט שנמצא למטה. נראה את התיאור. כי ניח הקדוש ברוך הוא את העליונים ואת התחתונים, הוא עוזב את כולם, אומר, המלאכים יקבלו הערה קטנה. מכירים שהגמרא מספרת שמשה רבינו בא לקבל תורה עבור עם ישראל, אז המלאכים מיד שאלו, מה לילוד אישה בינינו, מה הוא עושה פה בכלל, מה הוא לקבל תורה, ואז הם אומרים, למה לא נע אותך על השמיים, הם אומרים, מה פתאום אתה נותן את התורה לבשר ודם? הם לא יכלו להבין איך יכול להיות שאת עיקר העיקרים, את החמדה גנוזה, הוא נותן דווקא ליהודים פה למטה, אבל זה הוא עשה, הניח הקדוש ברוך הוא את העליונים ואת התחתונים. ולא בחר בכולם, הוא לא בחר באף מלאך, הוא לא בחר באף עולם, כי אם בישראל עמו. והוציאה ממצרים ערוות הארץ. זה המקום של ההשפע. מקום הזוהמה והתומה. כמו שאמרנו במשל, המלך בעצמו הלך.
לא על ידי מלאך,
ולא על ידי חולי, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ירד לשם. כמו שכתוב, והירד להצילו. והירד להצילו זה אני בעצמי ירדתי להציל את עם ישראל. עכשיו נעצור רגע פה. אנחנו עוד חודש בפסח, עוד חודש בדיוק. אנחנו נשב, פחות יום. מים. נשב בליל הסדר ונאמר את הקטע הזה מהאגדה, נכון? לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, אבל איזה פסוק כתוב באגדה? מי שזוכר את האגדה, איזה פסוק הבעל האגדה מביא להוכיח את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו הלך? האם זכרו לכם את הפסוק הזה והירד להצילו מהאגדה?
לא.
לא, זה לא הפסוק הזה, מה כתוב באגדה? ועברתי בארץ מצרים. ועברתי, אומר בעל ההגדה, אני ולא מלאך. למה אדמו"ר הזקן לא מביא את מה שבעל ההגדה מביא? למה הוא משנה? שוב, כמו שאמרנו קודם בגמרא, הוא משנה. הביא את אותו רעיון, לא על ידי מלאך, התחיל את הסגנון שמוכר לנו, הקדוש הוא יכול לומר לו, כמו שכתוב, הביא פסוק אחר, והירד להצילו.
אם הוא היה אומר קודם, אני בעצמי,
הוא אומר את אותו לשון אבל. למה הפסוק הזה הוא יותר חזק מהפסוק השני? אז הרבי גם על זה, בגרות קודש יש מכתב שמישהו שאל את הרבי את השאלה הזו, רבי אומר לו תשובה כזו. הוא אומר, בעל ההגדה רוצה להסביר, ושם אפשר להבין, כמו שכל אחד יודע, מה הסיבה שהוא לא שלח מלאך? מה הסיבה באמת? למה? מה הבעיה לשלוח מלאך? שרף. למה הוא ירד? ירד בעצמו. מכיוון שמצרים הוא מקום תמה, ירוד, ומלאך לא היה מחזיק מעמד שם. ככה מסבירים. פה הרי אדמו"ר זקן לא רוצה להסביר שהוא הוא לא שלח מלאך, כי הוא לא יכל לשלוח מלאך, כי המלאך לא יכל לרדת. פה הוא רוצה להדגיש את החיבה לעם ישראל. פה הוא רוצה להדגיש שלמה הוא הלך בעצמו, כי הוא אוהב את העם, כי הוא רוצה לרדת לעם. אז הוא לא הביא את הפסוק שבא על ההגדה המביא. הוא הביא דווקא פסוק אחר, והרד להצילו, שזה, איפה כתוב הפסוק הזה? זה הקדוש ברוך הוא, זה כתוב, יש לכם את הלשון, בסנה. כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבינו בסנה, הוא אומר לו, ויאמר השם, ראו, הפסוקים האלה ממש מתאימים פה לתניא. ראו, ראיתי את עמי, את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוקסיו, כי ידעתי את מחובב. וזה מתאר את האדם שמונח בהשפעה. והרד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה. זאת אומרת, הפסוק שיותר מתאים לעניין שלנו פה בתניא הוא דווקא הפסוק הזה. ואילו הפסוק שכתוב ועברתי בארץ מצרים בלילה ההוא, זה פסוק שיכול להיות לו מובן אחר, לא בגלל חיבת ישראל, אלא בגלל דאגה למלאכים, שהם לא ייפלו וישארו שם. זה פסוק שזה בגלל דאגה לעם ישראל. לכן הוא משנה מהאגדה, הוא כותב דווקא את הפסוק הזה. זה מראה את החיבה לעם, כמו שהוא ממשיך, כדי לקרבה מאליו, בקירור ואיחוד אמיתי. הקדוש ברוך הוא רוצה לקרב את עם ישראל אליו. הקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותו, את עם ישראל, לייחד אותו, את העם אליו. בהתקשרות הנפש ממש, להיות קשור אליהם בקשר אמיתי, בבחינת נשיקין פה לפה. איפה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את ההזדמנות ונותן לנו את היכולת פשוט לנשק אותו, לדבר דבר השם? כשאתה אומר עכשיו דבר השם, הקדוש ברוך הוא לקח את עצמו, הכניס את עצמו בתורה, אומר לך עכשיו עם הפה שלך תגיד את דבר השם. מה אמרת? מה זה דבר השם? זה הקדוש ברוך הוא. אתה כרגע יש לך את היכולת פשוט להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, לדבר דבר השם זו הלכה. והתדבקות רוחה ברוחה, לא רק להגיד, אלא לקשר את הפנימיות שלך, היא השגת התורה. כשאתה מכניס את התורה לשכל שלך ואתה יודע התורה, אתה פשוט התחברת הפנימיות שלך. מה נכנס בתוך הפנימיות שלך? השגת התורה. וידיעת רצונו וחוכמתו, זה כול אחד ממש. הקדוש ברוך הוא וחוכמתו זה אחד, הקדוש ברוך הוא ורצונו זה אחד. ברגע שאתה מתחבר לרצון שלו, נשקת את המלך. איפה חיבקת? ואיפה המלך מחבק אותך? אומר, המלך לוקח את הבן אדם, אומר לו, אני רוצה לנשק אותו, הנה, קח את עצמי בתוך הפה שלך. איפה המלך מחבק אותנו? וגם מבחינת חיבוק, איפה? הוא קיום המצוות מעשיות. כל מצווה שיהודי מקיים, אז זה חיבוק שהוא מתעצב בתלית, כזה אנחנו מחבק את כולו, את התפילין, או כל מצווה, זה חיבוק של המלך. ורמח איברים, ורמח פיקודין, רמח איברים דמלכה. המלך כבי יכול, כמו כשבן אדם מחבק את השני, איך הוא מחבק אותו? הוא תופס אותו עם כל כולו. אז הקדוש ברוך הוא כבי יכול תופס אותנו עם כל כולו. הרמח האיברים שלו כבי יכול זה הרמח המצוות. אז הרמח מצוות שהוא נתן לנו, זה הוא נתן לנו את עצמו, ועכשיו הוא מחבק אותנו עם המצוות הללו. הוא מחבק אותנו עם כל כולו. איפה רואים זה עם כל כולו? הוא מוסיף עוד משפט. ודרך כלל נחלקים לשלוש בחינות. ידוע שרמח המצוות הזה מחולקים לשלוש קבוצות. יש קבוצה של ימין, יש מצוות שקשורים לימין, יש מצוות שקשורים לשמאל, ויש מצוות שקשורים לאמצע. אז כל רמח המצוות כולל ימין, שמאל ואמצע. זה כבר יכול כל גופו של המלך. המלך כביכול, המצווה שקשורים לימין זה כביכול היד ימין שלו, המצווה שקשורים לשמאל זה כביכול היד השמאל שלו, והאמצע זה כביכול גוף שלו, כמו שהוא אומר את הלשון, שבדרך כלל נחלקים לשלוש בחינות, ימין ושמאל ואמצע, שהם חסד, דין, רחמים. טריין דרואין וגופה, כמו שכתוב בפתח אליהו. טריין דרואין זה שני הדרואין, שני זרועות. זרוע ימין, זרוע שמאל וגופה. אז זה החיבוק של המלך, שהוא פשוט לוקח את עם ישראל ואלה אותו. ואם יהודי יתבונן בזה, אז הוא לא רק צריך להתבונן שזה היה לפני 3,000 שנה. אלא הוא צריך לדעת שבכל יום ויום צריך אדם להרגיש שהיום הוא יצא ממצרים. כל רגע ורגע שאתה מסוגל לעלות מהשפעה, וללמוד את התורה, זה המלך מחבק אותו. אם תתבונן בזה, רק תשים לב לזה, אז איזה תחושה עכשיו אתה צריך להראות למלך? המלך עזר את הכל ואמר, אני רוצה רק את היהודי הקטן פה למטה, לתת לו את עצמי לגמרי. אז מה ירגיש אותו אחד כלפי המלך? אמרנו קודם, הוא יתעלף. הוא יהיה בקלות הנפש. זה מה שיהודי צריך לעורר בליבו אבל הקדוש ברוך הוא. פשוט להחזיר חזרה. כמיים הפנים לפנים, כלב האדם אל האדם. זה בעצם הרעיון שמקופל פה בדף הזה שלמדנו מהפרק, שמסביר, זה צריך, עכשיו, אמרתי קודם, מה זה מאוד מאוד? עד פה בפרקים בתניא, כדי להבין את המושגים, כדי להתבונן, היית צריך להיות עם אדם בדרגה גבוהה, לפחות בעל יכולת התבוננות. וככל שאדם היה שפל יותר, אז היה לו יותר קשה להתבונן בדברים שדובר קודם. פה בפרק הזה, ככל שהוא שפל יותר, הוא יותר קליינט טוב להגיע לאהבת השם. כי ככל שהוא שפל יותר, אז הוא מרגיש יותר את המרחק, והמלך לקח אפילו אותי ונותן לי יכולת להתחבק אליו. אז כמה אני צריך לאהוב אותו? לכן זה קרוב מאוד מאוד. יש הרבה דרגות בבינות, וכאן זה ספר שאיך להיות בינות. לקחת את היהודי הפשוט ביותר, השפל האנשים, ואומר לו, בוא תהיה בינוני, בוא תעזוב את השטויות ותתחבר למלך. יש לך הזדמנות, המלך רוצה אותך בפנים.
מישהו
מרגיש
שהוא שפל
הכי הרבה בינוני. כל פעמים זה הנקודה, בעזרת השם בהמשך אנחנו נמשיך הלאה את הרעיון הזה יותר בהרחבה, אבל זה בעצם הנקודה פה של הפרק. לפני שמסיימים, אני רוצה להוסיף, סתם ראיתי בהשגחה פרטית השבוע, גירוש יפה של החתם סופר על קטע מסוים בגמרא, שזה ישלים לנו עניין שדובר בשיעור הקודם. בשיעור הקודם דיברנו על כך שכל מקום שהמלך הולך, לכל מקום שאתה הולך אתה מושך איתך את המלך. דיברנו הרי בפרק הקודם על הרחמנות, כמה הרחמנות על הנשמה שלך שהיא נמצאת כל כך למטה, ואתה עושה את כל השטויות, אתה מושך אותה איתך. דיברנו אז, סיפרנו שמה שהרבי כתב לאותו יהודי, שאתה הולך למקום לא ראוי, אתה מושך איתך את הרבי גם כן. זה בצורה חיובית, שאנחנו דיברנו עוד כמה הוא יורד. ראיתי פירוש מאוד יפה של החתם סופר, על הקטע בגמרא הידוע, שהוא הביא זה גם את הקטע הזה, את הסיומת של הקטע הזה בפרק ממלב בתניה, מה שהיה עם רבי יוחנן בן זכאי, מה היה לפני ההסתלקות שלו. מרה מספרת שרבי יוחנן בן זכאי אמר לתלמידים שלו, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. רבי יוחנן בן זכאי עומד לפני ההסתלקות, אומר, לא יודע באיזה דרך מוליכים אותי. אז איך מה הפירוש הפשוט? שני דרכים לפניו, יש גן עדן, יש גיהנום, אני לא יודע לאן מובילים אותי. מה כתוב בקטע הבא? שהתלמידים אמרו לו, ברכנו, תברך אותנו, תן לנו איזה מסר. אז הוא אמר להם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. עד פה הקטע בגמרא. והחתם סופר דבר נפלא. רבי יוחנן בן זכאי, לא שהיה לו ספק לאן מובילים אותו, הוא ידע שהוא בגן עדן, הוא הכיר את עצמו. אבל הוא ידע שהוא עומד, למי הוא אמר את זה? הוא אמר את זה לתלמידים, מול התלמידים. מה הוא? אם הוא עשה חשבון נפש לעצמו, זה חשבון נפש עם עצמו, מה התלמידים צריכים להיות פה שותפים כרגע בעניין? הוא מדבר לתלמידים ואומר להם, כל זמן שאני הייתי איתכם, ואני השפעתי עליכם וראיתם אותי בגלוי, אז אני שמרתי שאתם תהיו כמו שצריך. ואז ידעתי שאני תמיד יהיה במקום טוב, כי אתם גם תהיו במקום טוב. אבל עכשיו שאני הולך לעולם אחר ואתם נשארים לבד, והרי אני קשור אליכם תמיד, אז אם אתם תעשו שטויות אני גם יהיה אני משך אחריכם. איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי, אני לא יודע באיזה דרך התלמידים עכשיו יוליכו אותי, אני לא יודע אם התלמידים יוליכו אותי לגן עדן או שהתלמידים יוליכו אותי למקום אחר. אומרים התלמידים לרמנו אז ברכנו, אז תן לנו איזה מסר. אז אמר להם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם, כמורה בשר ודם הפירוש. אני נמצא בשמיים, כשהייתי בשר ודם היה לכם מורה ממני, כי ראיתם אותי. עכשיו כשאני בשמיים, אז אתם אולי יהיה לכם איזשהו נתק. יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם, ואז תרגישו שבעצם אני נמצא איתכם, אז תשמרו עליי ואל תגררו אותי למקומות שאני לא רוצה להגיע. זה פירוש נפלא שהוא ממש מתאים עם הנקודה שדיברנו בשיעור הקודם.